שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 130 של רוורס פלטפורמה. התאריך היום הוא ה-19
למרץ.
למרץ, 2012. הייתה בקשת מאזינים שנציין את התאריך כדי שאנשים ידעו מתי הפרה-היסטוריה הזאת קרתה. וזהו, והיום אנחנו מארחים את גיא בורשטיין.
בורשטיין.
ממייקרוסופט.
נעים מאוד.
לדבר על Windows 8, שבטח עוד כמה שנים גם הוא יהיה פרה-היסטוריה.
כן. אז בוא גיא, תציג את עצמך, ונצלול ל-Windows 8.
אוקיי, אז קודם כל כיף להיות כאן. אני גיא בורשטיין, Developer Evangelist ממייקרוסופט. בטח אתם שואלים את עצמכם מה זה Developer Evangelist במייקרוסופט ומה הוא עושה. אז Developer Evangelist הוא מי שאחראי לקשר המקצועי של מייקרוסופט עם קהילת המפתחים בארץ.
היה לנו אחד כזה מגוגל.
כן.
עידו.
עידו. עידו הוא דיבלופר אדווקט, תפקיד קצת אחר.
Okay.
בחור מוכשר, כמובן משכמו ומעלה, אבל התפקיד הוא טיפה אחר. הוא עובד על מוצר ספציפי, הוא בקשר עם צוות מוצר. אצלנו ההתמחות היא אמנם פר סט של טכנולוגיות וכאלה, אבל היא הרבה יותר רחבה, ובעיקר מהחברה החוצה יש פחות קשר פנימה, פחות עובדים צוותי המוצר שיושבים ברדמון. אבל הקשר לקהילה הוא כמובן המרכיב החשוב בתפקיד הזה.
אוקיי, ויש במייקרוסופט גם תפקיד דומה לתפקיד של עידו, Developer Advocate?
יש תפקידים במייקרוסופט שנקראים Technical Evangelist. הם תפקידים שהם דומים לתפקיד הזה, יש להם השפעה גלובלית, הם בדרך כלל יושבים במטה החברה ברדמונד, ובדרך כלל לכל מוצר או טכנולוגיה יש איזשהו Technical Evangelist שככה עושה את הדברים ברמה הבינלאומית, וגם אחראי לקשר איתי, במדינות, איתי והמקבילים שלי במדינות השונות, כדי להעביר את ההתלהבות בכל טכנולוגיה למפתחים בכל מדינה.
כמה כאלה יש בישראל?
בישראל יש Developer Evangelist אחד שאחראי לקשר עם הקהילה כולה. שאר ה-Developer Evangelist שיש ממוקדים בסגמנטים מסוימים של לקוחות, בין אם זה בסטארט-אפים, בין אם זה ב-ISVs יותר גדולים, שיש לנו בארץ לא מעט כאלה, בין אם בטכנולוגיות ספציפיות כמו למשל Windows Azure, פלטפורמת הענן שלנו, אז יש לנו בחורה, Developer Evangelist, שהיא מתמקדת באופן ספציפי בפלטפורמת הענן של מייקרוסופט.
מי זו?
בחורה בשם רחל יחזקאל, בחורה נפלאה, ואני מזמין אתכם להזמין אותה ביום אחד.
אז אולי נדבר על Azure, כי אנחנו לא יודעים הרבה, ואני תוך זמן יהיה הרבה.
כן. אין לי ספק, אנחנו לקראת תקופה מאוד מאוד מעניינת בנושא של Azure, אז אני חושב שזה בהחלט יהיה מעניין יום אחד לשמוע מה יש לה להגיד.
וכמה זמן אתה עושה את התפקיד הזה?
אני כבר אותו 4.5 שנים בתפקיד. ברשותכם אני אספר איך הגעתי לתפקיד הזה. סיפור מאוד מעניין. אז כמה שנים אחורה הייתי בצבא, עשיתי קורס תכנות, אחר כך הייתי 6 שנים ביחידת מחשב של חיל הים. כאשר את 3 שנים האחרונות שלי הייתי בעצם באיזושהי מעבדה של מייקרוסופט במרכז תל אביב על אזרחי כל יום. נהנה מאוד מהטכנולוגיות של מייקרוסופט, היינו אחד הפרויקטים הראשונים בדוטנט בארץ, וככה צברתי ניסיון שלהרבה אנשים בשוק עד אז לא היה. כשסיימתי את 3 שנים האלה, נשארתי לעבוד באותה מעבדה של מייקרוסופט, בתור יועץ בטכנולוגיה דוטנט, והייתי באיזשהו פרויקט שעבד בצמוד עם מייקרוסופט מן הסתם. אחד הימים שדרגו לנו איזשהם מערכות, ולקחו אותנו ליום עיון במייקרוסופט, מי שהעביר אותו זה הבחור שהיה לפניי בתפקיד. בהפסקה ניגשתי, הצגתי את עצמי, שלום, אני גיא ממעבדת מייקרוסופט, נעים להכיר, תגיד לי, מה בדיוק אתה עושה כאן? נראה לי שיש לך תפקיד נורא מגניב. אז אמר לי, כן, אני Developer Evangelist, ואני בקשר עם מפתחים בארץ, ואני אחראי לאירועים וטכנולוגיה, וכל דבר חדש שאני ישר שם עליו את היד. אמרתי לו, תשמע, זה נראה לי התפקיד הכי מגניב שיכול להיות, איך אני מגיע לתפקיד הזה? אז אמר לי, תשמע, יש רק אחד כזה בארץ. אבל התחלנו לעבוד ביחד, משהו כזה. אז חיכיתי 3 שנים, בינתיים התחלתי לכתוב בבלוג, להרצות בכנסים וככה לבנות את עצמי בקהילה, וכשהוא הודיע שהוא עוזב ופותח איזושהי יוזמה משלו, אז ככה הייתי כבר המועמד הטבעי להחליף אותו, אז בעצם ככה סגרתי מעגל והגעתי לאיפה שאני היום.
ובתקופה היה עבדת כבר במייקרוסופט?
לא, בתקופה הזאת עדיין עבדתי במעבדה של מייקרוסופט, בתור יועץ לטכנולוגיה דוטנט, משם המעבר היה פשוט חלק יום אחד.
וביום היום איפה אתה יושב? יש לך משרד?
אז ביום יום אני יושב במשרד של מייקרוסופט ישראל ברעננה, שהוא שונה מהמשרד של מייקרוסופט בהרצליה, שהוא בעצם גוף פיתוח של מייקרוסופט.
שהוא שונה מהמרכז של מייקרוסופט בחיפה.
נכון.
שהוא שונה.
שהוא שונה, אז יפה. אז אני אעשה קצת סדר, כי אני בטוח שזה מעניין הרבה מאוד אנשים. אז במייקרוסופט ישראל יש בגדול שני גופים. יש את מייקרוסופט ישראל, שזה הגוף שאליו אני שייך, שזה גוף שמתעסק בשיווק, ייעוץ ומחירות. תכף אני אדבר על עצמי, אוף מוזר בתוך המרכז הזה, שהמרכז הזה הוא נפרד מהמרכז בהרצליה ובחיפה, שביחד נקראים ILDC, מרכז הפיתוח של ישראל. ארגונית אין בינינו שום קשר, שנינו מדווחים לגופים אחרים במטה מייקרוסופט ברדמונד. בפועל יש בינינו הרבה שיתופי פעולה, בכל הגישה לסטארט-אפים, לקידום טכנולוגיות, אירועים גדולים וכו'. זה ככה בפועל.
אוקיי, אז אני מניח שיש קומץ טכנולוגים במרכז ברעננה?
כן, יש קומץ טכנולוגים, כן. יש לנו, אני שייך לחטיבה שנקראת DPE, ראשי תיבות של Developer and Platform Evangelism. אנחנו למעשה סוג של אוף מוזר בתוך החיה הזאת שנקראת מייקרוסופט ישראל, ואנחנו למעשה גוף שלא אחראי על שום מחירות. המטרה שלו היא להלהיב את המפתחים, ובאנגלית to win the hearts and minds. זאת אומרת, המילה אבנג'ליזם היא משהו שהוא הרבה יותר עמוק מאשר שיווק. המטרה היא באמת שאתה תאמין ותתלהב מהטכנולוגיה שאתה משתמש בהם, ואת הבשורה הזאת אנחנו ככה מביאים למפתחים בארץ. אז זה כיף, כיף גדול להיות בקבוצה איכותית שכזאת.
אוקיי. כאן אני יכול לציין שעבדתי, אני חושב, משהו כמו 4 שנים במרכז פיתוח בחיפה.
וואלה.
שנתיים אני הייתי סטודנט, או שנתיים פול טיים. אבל מאז אני חושב שכמעט לא נגעתי בטכנולוגיות מייקרוסופט.
אוקיי.
אז שעברתי על זה.
אז כדאי לך, אני חושב שיש לנו הרבה דברים יפים.
הנה, נו, בדיוק.
ולכן התכנסנו. אז Windows 8 היא מערכת הפעלה שהולכת להיות הדבר אולי הכי משמעותי שמייקרוסופט עשתה. בווינדוס 8, ששחררנו את הגרסה הראשונה למפתחים, גרסה שנקראה Developer Preview, אי שם בספטמבר האחרון, בכנס מפתחים בקליפורניה, ולפני שבועיים שחררנו את ה-Consumer Preview, למעשה גרסת הבטא של ווינדוס 8, גרסה שכבר היום כדאי ומומלץ להתקין על ה-PC שלכם. אם יש לכם מערכות הפעלה אחרות, אתם יכולים להתקין כ-Dual Boot, אתם יכולים להתקין כ-Virtual Machine, הכל הולך. אבל אני חושב ששני הדברים, שתי הבשורות הגדולות ביותר שווינדוס 8 מביאה איתה, אחד זה ברמה הטכנולוגית, השנייה זה ברמת ההזדמנות. מבחינה טכנולוגית, שאולי זה חלק שיותר מעניין אותנו, ווינדוס 8 משנה את הדרך שבה המפתחים ניגשים לשירותים של מערכת ההפעלה. אם עד היום הייתי צריך לבחור בין לעבוד בעולם של C++ ולפנות ל-Win32 API, לעבוד ב-VB ולפנות לקום, לעבוד ב.NET ולעבוד מעל ה-CLR, או לפנות ב-JavaScript ולעבוד רק דרך דפדפן, הרי שכל החוקים פה עכשיו משתנים. ועכשיו בעצם ל-Windows 8 יש שכבה אחת, שנקראת WinRT, קיצור של Windows Runtime, שחושפת לי את כל שירותי מערכת ההפעלה, בין אם זה גישה לקבצים או לרשת, בין אם זה גישה למצלמה, לאקסלומטר שלי, ולכל רכיב אחר שמערכת ההפעלה יכולה לתת לי, והיא חושפת את זה בצורה זהה ל-JavaScript, C++ ו-C#. כך שכל מפתח, לא משנה עם איזה רקע טכנולוגי הוא מגיע, בין אם הוא מפתח .NET, בין אם הוא מפתח מעולם ה-C++, בין אם הוא מפתח ווב, ירגיש מהר מאוד בבית בווינדוס 8.
אוקיי, ווינדוס 8 ירוץ גם ב-PC וגם בטלפונים?
כן, וזה בדיוק הבשורה השנייה, תודה ששאלת. הבשורה השנייה באמת של ווינדוס 8, זה שאנחנו לא מדברים רק על שוק הטאבלטים, או רק על שוק המובייל. אנחנו מדברים על מערכת הפעלה שהיא חוצה דיווייסים. זאת אומרת, אותה מערכת הפעלה שאני מצד אחד אשתמש בה בממשק טאץ' על הטאבלט שלי, היא אותה מערכת הפעלה בדיוק שאני אשתמש בה גם בעבודה שלי, או בבית שלי על ה-PC. כך שגם אני בתור, לצורך העניין, צרכן טכני יותר שיקנה טאבלט, אני משתמש פוטנציאלי, אבל גם כל בן אדם שילך מחר לבאג או לאייבורי ויקנה מחשב, למעשה הוא לקוח פוטנציאלי. כך שהפוטנציאל של האפליקציה שלי הוא גדול מאוד.
אז אני חושב שלך, מי שמפתח כבר זה יום יומיים, יודע ששפת התכנות זה חשוב, אבל זה לא הדבר הכי חשוב, ובדרך כלל מה שחשוב זה איזה שירותים המערכת הפעלה יכולה לתת. כל אחד יכול לבוא C++, C# ו-JavaScript, ואולי יכול להתבאס מהשפה, או לסמוך ממנה, אבל בסופו של דבר אפשר לעשות אותם דברים. מה שחשוב זה איזה שירותים המערכת נותנת, ואני חושב ש...
ואולי איך היא נותנת, באיזה צורה היא חשופה, כי מה שאני מבין בעצם שעשית זה סוג של יוניפיקציה של הגישה למערכת ההפעלה. בסדר? כולם ניגשים עכשיו דרך WinRT, אין גישה שונה דרך לשפות שונות.
אבל מה שאני, למקום שלך חתרתי, אוקיי, עכשיו כל מי שמתכנת לווינדוס נייטיב, יש לו ממשק אחיד ואיזה שפה שהוא יבחר, אבל אם הוא מתכנת לווב, הוא עדיין נמצא בסביבה אחרת לגמרי. וההרגשה שלי שהבשורה שיכולה מאוד להיות מפתחים, זה מתי יהיה את האיחוד הזה של הווב ושל הנייטיב. האם לווינדוס 8 יש איזשהו סיי בעניין הזה?
כן, אז קודם כל, שאלה טובה, ולפני שאני אענה לה, רק חשוב להגיד שבווינדוס 8 יש שני סוגי ממשק משתמש. יש את ממשק הדסטופ שאנחנו מכירים, האפליקציות החלוניות שאנחנו רגילים לעבוד עליהן, כמו אופיס לדוגמה, ויש את ממשק המטרו, שזה הממשק החדש. אז כל מה שדיברתי עד עכשיו לגבי WinRT ושלושת השפות וכל ה-API'ים האלה רלוונטיים לאותו דור חדש של אפליקציות שנקרא אפליקציות מטרו, שהן touch first, אבל גם מותאמות כמובן למקלדת ועכבר. לגבי השאלה שלך, מתי עולם הווב ועולם הנייטיב התאחדו, אז אני חושב שאנחנו כבר רואים ניצנים של זה כבר עכשיו. למעשה, ה-HTML5 וה-JavaScript שיש בווינדוס 8, למעשה אפליקציות שנכתבות ב-HTML5 ו-JavaScript, הן אפליקציות נייטיב לכל דבר בווינדוס 8. אם אני אראה לך כרגע אפליקציה שנכתבה ב-HTML5 ו-JavaScript, ולידה אפליקציה שנכתבה ב-C-Sharp ו-XAML, לצורך העניין, לא תוכל לדעת איזה האפליקציות האלה נכתבו באיזה טכנולוגיה, כיוון ששתיהן רצות נייטיב ויכולות להגיע לבדיוק אותן תוצאות מבחינת הרספונסיביות, מבחינת הביצועים.
אז אני פספסתי פה משהו, בוא נחזור אחורה. אז שפת, זה אמן שונה ב-HTML. שני שפות מרקאפ, אבל הם שונות. זאת אומרת, אם אני אסתכל על סורס קוד, אני אדע מה נכתב ומה, אבל אתה אומר שאחרי שמקמפיינים, זה רק...
לא על הקוד המקומפל, על התוצאה התכוונתי.
אוקיי, זאת אומרת, מבחינת פרפורמנס, לוק אנד פיל וכולי, אני לא אגיש בהבדל.
נכון.
אוקיי.
כי למה? כי הכל interpreted לאיזשהו intermediate language?
זה לא... יש איזשהו...
style.net או...
לא בדיוק. בסופו של דבר, הג'אבסקריפט הזה רץ בתוך משהו שהוא בעצם דפדפן. אתה לא רואה דפדפן, אבל אם אתה מסתכל רגע על ארכיטקטורה של בראוזר, אז יש לך את הפרוסס שמריץ את השל, וכל טאב הוא בעצם פרוסס שמריץ את מנוע הרינדור, נכון? אז מנוע הרינדור רץ שם כשאתה מריץ אפליקציית HTML5 ג'אבסקריפט, אבל הקוד, ברגע שאתה בעצם מקמפל אותו, הופך אותו לחבילה, ועושה לה deployment ל-Windows 8, הוא עובר איזשהו תהליך שעושה לו אופטימיזציה, והופך את זה ממש להיות native. זאת אומרת,
זה נשמע, אם הבנתי נכון, זה נשמע כאילו, היכולת של Windows 8 לתמוך בזה, וכל הטכנולוגיות שהן לא וויביות, זה רק לצורך תאימות לאחור עם המפתחים שכבר מכירים את הטכנולוגיות האלה. כי אם הייתי רוצה, הייתי יכול לכתוב את הכל ב-HTML5. ירץ באותה מידה על Windows 8 כאילו זה נייטיב.
אז לא הייתי אומר תאימות אחורה, אבל בהחלט לתת את העקומת לימוד הנוחה לכל סוגי המפתחים שרוצים להגיע.
אם אף מפתח בעולם לא היה עובד מזמן, אז אין שום מוטיבציה להמשיך עם זה.
נכון. למעשה היום הרבה מאוד גופים שאני עובד איתם ושואלים אותי, רגע, אוקיי, אני מבין את ההזדמנות בשבילי בווינדוס 8, במה כדאי לבחור? כדאי ללכת ל-C++, כדאי ללכת ל-C#, או כדאי ללכת ל-HTML5 JavaScript? אז בגדול, כלל אצבע, כמובן שכל מקרה לגופו, אבל כללי אצבע שאני ככה בגדול אומר, אז אם יש לכם איזושהי אפליקציה שצריכה לעבוד עם גרפיקה מתוחכמת וצריכה גישה ל-DirectX, בלי לחשוב, ללכת ל-C++. אם אתם, והשאר, האם אתם בוחרים ב-HTML5 או JavaScript? הכל שאלה של עם איזה מטען וניסיון המפתחים שלכם באים. אם אתם מביאים ידע וניסיון מטכנולוגיות ווב, או מפלטפורמות אחרות, הרבה מאוד חברות לפיתוח אפליקציות שיש להם ניסיון באנדרואיד ואייפון, ולא מגיעים מאיזשהו ניסיון ב.NET, אנחנו מכוונים אותם ל-HTML5 ו-JavaScript, כיוון שפה יהיה להם יותר סיכוי לעשות ריוז גם לפלטפורמות נוספות, לקחת אסטים שבנו מעולם הווב, וכאלה.
אבל זה בעצם, זה בשורה שהיא לא חדשה, ל.NET הייתה את אותה בשורה, אמנם הוא פחות נגע באזור הווב, קצת עם ASP.NET, אבל... בטח לא
בקליינט סייד.
לא, בטח לא בטאפ, טאץ' לא היה אז, כשהוא יצא דוטנט, אבל הבחירה בין, אתה יודע, תכתבו באיזה שפה שאתם, באיזה שפה שנוחה לכם, והכל בסוף יתקמפל לאותו דבר וירוץ אותו דבר, ויכולת לרוץ C++ Manage ו-C#, ו... you name it, היו J-Sharp,
והיו
Visual Basic, וכולם יכלו לרוץ ב...
כן, אז אני חושב שזה נכון, שהבשורה שתבחר באיזה שפה...
זה לא בשורה, זה go-to-market, זה שיטת go-to-market של מייקרוסופט, להגיד, אוקיי,
אנחנו רלוונטיים.
חברנו המפתחים, אתם, יש לכם סקילסט כזה או אחר בכל שפה, כל שפה שאתם רוצים לכתוב, תוכלו לכתוב אותה כדוטנט ובא לציון גואל.
זה לא כדוטנט, אבל אתם יכולים לבוא ולהריץ אותה נייטיב אצלנו, שזה נכון.
כן.
זה לא שהיא עוברת איזשהו תהליך והופכת להיות שפה אחרת. מה שעוד יפה, שאני גם יכול לא רק לפנות לאותה שכבת WinRT בכל אחת מהשפות, אלא אני יכול לכתוב קומפוננטות בכל אחת מהשפות, ולצרוך אותה בכל שפה אחרת.
בכל שפה אחרת.
זאת אומרת, אם אתה עכשיו, לצורך העניין, רלוונטי מאוד לשוק הישראלי, בונה SDK של פרסומות. אתה רוצה, זה המודל העסקי של האפליקציה שלך. אתה כתבת אותו ב-JavaScript, ב-C++ או ב-C#, זה לא משנה לי. אתה יכול לתת לי אותו, שאני אוריד אותו דרך כל מנהל חבילות לפרויקט שלי, להשתמש בו, זה לא משנה לי באיזה שפה אתה כתבת אותו. אני יכול להשתמש בו כאילו, כאילו עוד רכיב למינורטי. מאוד מאוד יפה.
אז אני חושב ש...
בתנאי שהוא רץ על Windows.
אני חושב ש... אני חושב שזו לא החברה הראשונה שטכנולוגיות ווב קורצות לה, ואתה יודע, חברות אחרות לקחו את הסיכונים שלהם. דוגמה אחת זה WebOS, שאיפשהו נגמר ב-Dead End, אבל אולי תהיה לו תקומה, אני יודע, בתור פרויקט אופן סורס. דוגמה אחרת זה Chromebooks של גוגל, שהיה אפילו אולי קצת יותר קיצוני, ואמרו, אנחנו לא נלכנו שום דבר שהוא לא ווב, הכל זה ווב. כל מה שאתם צריכים ללמוד ולדעת זה ווב. ואני לא יודע אם עד כמה זה נכון, אבל אומרים, וכשהמצב הוא כזה, אנחנו גם יכולים למכור חומרה יותר זולה. אז אני עדיין רואה את ה... זאת אומרת, לא ברור לי האם Windows 8 הולכת לפתור את ההתלבטות הזו, שבין איזה סט של טכנולוגיות אני הולך לבחור. כי לא הצלחתי להשתכנע שבאמת, אתה יודע, זה לא משנה. כאילו, אתה אומר, אני לא אבחין בהבדל אם זה רץ ווב או נייטיב, אבל עדיין אני צריך לעשות בחירה טכנולוגית. זאת אומרת...
שוב, זה לא שזה ווב או נייטיב. הכל נייטיב. ובדיוק כמו שאמרנו קודם, אנחנו כאילו כרגע פונים לכמה שיותר מפתחים, כמה שיותר סקילסט, ורלוונטיים לכולם בדיוק מאותה מידה. זאת אומרת, אם לך אין שום יתרון ספציפי, או ניסיון קודם בטכנולוגיה כמו C++ או C#, תבחר ב-HTML5 ו-JavaScript, and be happy about it. זה בסדר גמור. זאת אומרת, יש לך את החופש המוחלט לעשות את ההחלטה, okay. מבחינת היכולות, אין הבדל ביכולות, למטה DirectX, כאילו שאני שם
תורה. מה מבחינת היכולות של מערכת הפעלה? נגיד, בזמן אנחנו נצאים לפתח הרבה ל-iOS. אז שם יש יכולות של להתחבר לטוויטר, להתחבר ל-iCloud וכאלה דברים. יש יכולות כאלה חדשות ב-Windows 8?
אז עד עכשיו מה שאנחנו הכרזנו מבחינת יכולות, זה יכולות שמתחברות בעיקר לשירותי ענן של מייקרוסופט, מן הסתם. אבל יודעות להתחבר גם לשירותים נוספים. נדבר רגע על שני החלקים האלה. נתחיל בזה שדבר מאוד מאוד חם באפליקציות שהם מובייל, טאבלט ו-PC, זה כל נושא של המשכיות בתהליך. לדוגמה, אתה מתחיל לראות איזשהו וידאו ועוצר בנקודה מסוימת, עושה חיפוש של רופא באפליקציה של קופת חולים, ואז אתה רוצה להמשיך את התהליך מדיווייס אחר, לא משנה אם מהטאבלט שלך או מהזה שלך. האפליקציות בווינדוס 8 יש להם דרך מאוד מאוד קלה לעשות roaming to the cloud. אתה שומר באיזשהו מקום מאוד מאוד נוח ונגיש למפתח מידע, זה יכול להיות settings של האפליקציה, זה יכול להיות את ה-state שלך, ומערכת ההפעלה דואגת לנייד לך אותו לכל שאר הדיווייסים שלך. זה אלמנט אחד. האלמנט השני, אם אתה רוצה לשמור מידע שהוא קצת יותר structured, כמו קבצים ודברים כאלה, יש לך SDK שהוא מיועד לשמור דברים בסקיידרייב. אז אתה יכול לבוא ולשמור קבצים כחלק מהאפליקציה שלך בסקיידרייב בצורה מאוד מאוד נוחה, כי בסופו של דבר, כל יוזר בווינדוס 8 הוא מחובר למייקרוסופט אקאונט שלך, מה שפעם קראו לו Live ID.
אוקיי.
זה מבחינת השירותים של מייקרוסופט.
והתשלום הוא על המשתמש? התשלום על
ה... לא, זה בחינם.
לא, כדי לקנות...
סקיידרייב? לא, אז יש לך בחינם, יש לך 25 ג'יגה לדעתי, בחינם. רוב המשתמשים לא עוברים את הכמות הזאת. לא נתקלתי באמת מה קורה, האם האפליקציה שלך...
יש מרקסים,
וכאלות אפשר. כן. הרי כולנו נעשה מזה גיבוי לתמונות המשפחתיות.
כן, זהו, אני אגיד, אני משתמש באייפון וכבר עברתי את הקווטה של 5 ג'יגה, אז אצלם זה 5 ג'יגה, זה יכול להיות 25, זה יכול להיות שיקח לי בחמש זמן, אבל עדיין אני אעבור את ה...
שאלה מעניינת, מעניין איך מייקרוסופט כאילו יתמודדו עם זה, as we... או שהם יגדילו אותה, או שיבנו את כל התוכניות
שלהם. או שהוא יתחבר גם לדרופבוקס.
דרופבוקס דרך אגב פחות,
שני ג'יגה.
בחינם.
בחינם, ואז אם אתה משכנע עוד חבר, אתה מקבל כל פעם ביזה רבע ג'יגה. כן, ואתה שלום... ואתה שלום, דרופבוקס יקר.
מה שיפה דרך אגב, לגבי השירותים השונים שהם לא מבית מייקרוסופט, זה שאפשר לראות על Windows 8 הרבה מאוד אפליקציות שניגשות בצורה אחידה לכל מיני שירותים. לדוגמה, אם אני אכנס לאפליקציית התמונות שלי, זה סנאריו אחד, או לחילופין שתהיה לי אפליקציה אחרת, שתשתמש בשירות של מערכת ההפעלה של Open and Select Picture. בסדר? תפתח לי איזשהו דיאלוג. הדיאלוג לא יראה לי רק את התמונות שיש לי ב-My Pictures שלי. הוא יראה לי את ה-My Pictures שלי, הוא יראה לי את התמונות בפייסבוק שלי, הוא יראה לי את התמונות בפליקר, בפיקאסו, ובכל אותם שירותי רשת, שחלקם מקומיים, חלקם בענן כזה או אחר.
בדומה לגלריות של אנדרואיד.
אני מודה שאני לא מספיק מכיר, אז יכול להיות, אבל נותן לי בתור משתמש מבט אחד על כל שירותי התמונות שלי, בלי צורך לנהל אפליקציה שונה לכל שירות כזה.
כן, אז זה קצת מזכיר לי, הזכרת האנדרואיד, זה קצת מזכיר לי את הקונספט של אינטנס באנדרואיד. כלומר, אם נגיד אתה רוצה לעשות שיירינג לאיזשהו ווב פייג', אז באנדרואיד אתה יכול להגדיר לאינטנס הזה קוראים שיירינג, ויש כמה אפליקציות שיכולות לעשות סאבסקרייב, אז אתה יכול עכשיו לעשות שיירינג דרך דרופבוקס, שייר דרך טוויטר, שייר דרך אימייל וכו'.
אז אמרת, האמת היא שהעלית דבר מדהים שיש בווינדוס, שקשה מאוד להבין אותו עד שאתה לא רואה בעיניים, אבל בווינדוס יש מושג שנקרא contracts, שזה בעצם איזשהו חוזה בין אפליקציות לבין מערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה יכולה להציר על איזושהי יכולת מסוימת. לדוגמה, הזכרת שייר. אז נניח שאני מסתכל באפליקציית המתכונים החביבה עליי, ואני רוצה לשתף את המתכון הזה עם, עם משהו אחר. עכשיו, המידע של המתכון יכול להיות תמונה.
אני רוצה לשלוח את זה לאמא שלך.
לדוגמה, אני אפילו יחשוב על... נניח שאני רוצה לשלוח את זה לאמא שלי. סבבה? אז המידע שאותה אפליקציית מתכונים יודעת לשתף, יכול להיות מסוג תמונה, מסוג טקסט, או כל סוג של מידע אחר. ברגע שאני לוחץ על share, יפתח לי רשימה של כל האפליקציות שיודעות לקבל את השיתוף הזה פנימה. זה יכול להיות אפליקציית המייל שלי, או אפליקציית הפייסבוק שלי, או כל אפליקציה אחרת. כנראה בדומה לאותו.
לא דומה לאנדרואיד.
כל דומה לאנדרואיד.
מתקינים אותה, יכולה להגיד מה היכולות, מה היא מוכנה לקבל.
או מה יכולה לתת, נכון. אחת האפליקציה שעשתה את זה, זה אפליקציה שעכשיו קיימת במרקטפלייס שנקראת Puzzle Touch, שיודעת אם אני עושה שיתוף של תמונה, ליצור מהתמונה הזאת פאזל של 12 חלקים. זאת אומרת, שתי אפליקציות שאין ביניהם שום קשר, יודעות לתקשר ביניהם דרך אותו קונטרקט, זה מאוד מאוד יפה. הקונטרקט השני נקרא Search. האפליקציה יכולה להצהיר שיודעת לקבל חיפוש נכנס ממערכת ההפעלה. מה שאומר שאני א', לא צריך לשים נדלן בתוך האפליקציה שלי של חיפוש, תמיד יבוא מתוך איזשהו חלון במערכת ההפעלה. עכשיו, החיפוש הזה הוא קונטקסטואלי, אני יכול לרשום, נגיד שאני מחפש גיא, לחפש באפליקציות שמותקנות אצלי, לחפש בסטינגס, לחפש בפיילס, וגם בכל אפליקציה.
כן.
סליחה, לא שמעתי?
בסטורג' של אפליקציות ש...
גם מקומית, אבל גם באפליקציות שמותקנות אצלי, אני יכול לשלוח עכשיו את החיפוש גיא לאפליקציית המתכונים שלי, לראות אם יש מתכון שנכתב על ידי גיא וכו'. זאת אומרת, החיפוש הזה עובר איתי בעצם ממקום למקום, שזה מאוד מאוד יפה.
אוקיי, עכשיו אם תאורטית ואמא שלך גם הייתה את האפליקציות מתכונים, האם היית יכול לעשות שייר קצת יותר עשיר? כלומר, לא סתם לשלוח את תמונה בטקסט, אלא ממש לגרום לה שהאפליקציה תיפתח בדיוק על אותו מתכון שבו אתה כרגע מסתכל.
אז זה כבר מאוד תלוי אפליקציה עצמה. על פניו, כמובן שניתן לעשות את זה, אבל זה...
לא, אני שואל אם מערכת ההפעלה נותנת איזושהי תמיכה בסנאריו כזה.
עד היום אין משהו שבאופן טבעי נותן לך לעשות דבר כזה. בין משתמשים שונים.
אוקיי. מה שאני מסקרן אותי זה לדעת עד כמה המעבר בין דסטופ למובייל לטאבלט יהיה סימלס. כלומר, אתה אומר, לכאורה יכול להיות אותו קוד בייס. המערכת ההפעלה היא אותה מערכת ההפעלה, אבל אתה יודע, מי שמפתח לדיבייס קטן, יש לו... יש קונסידרציה שונים, בין אם זה היכולות, היכולות של ה-CPU, כמה זיכרון, איזה bandwidth,
גם אתה יודע, ה-layout של ה-UI עצמו.
זהו, אז מעניין, מעניין אותי באמת לראות איך זה יתפתח, כלומר, עד כמה, אתה יודע, אם זה רק קובץ HTML שונה וכל השאר אותו דבר, או שבאמת יהיו, אתה יודע, ברנצ'ים גדולים בקוד ש...
אז זו שאלה טובה, ואני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מדברים היום על Windows 8, לא על Windows Phone, ככה שעדיין לא הכרזנו לגרסה הבאה של Windows Phone, ומה הקשר או האין קשר או היש קשר בינה לבין,
okay.
לבין Windows 8.
אולי קצת ללבד, כי מקודם הזכרת אקסלרומטר וכו'.
כן.
אני אדבר גם על טאבלטים שיש להם אקסלרומטר וכאלה.
אוקיי.
אז השיחה שלנו מדברת בעיקר על טאבלטים ועל דסטופים של Windows 8.
Okay.
אני מניח שבחודשים הקרובים אנחנו כבר נתחיל לדבר על הדור הבא של Windows 8, ואז אנחנו נוכל יותר להבין מה הסיפור שהוא באמת across devices, עם פורם פקטור שונים לחלוטין.
זאת אומרת, אז נכון עכשיו, עכשיו בינו שווינדוס 8 היא על דסטופ ועל טאבלט.
נכון. עכשיו לגבי השאלה שלך, יש בהחלט הבדל גם בין הפורם פקטור של טאבלט לבין על מסך 22 אינץ' כמו שיש לנו פה בחדר. אז גם פה אחת מהדרישות שלך בתור מפתח אפליקציות מטרו לווינדוס 8 זה לתמוך באותם שינויי רזולוציות. אז אם אתה הולך בכיוון של HTML5 JavaScript, כמובן שמדיה קוויריז זה this is the way to go, ואתה נדרש להתאים את זה לכל מיני סוגים של רזולוציות. הקונטרולים שאתה מקבל כחלק מערכת הפיתוח לווינדוס 8 כבר יודעים לעשות את העבודה הזאת בשבילך. זאת אומרת, אלא אם כן אתה הולך ומשבש שם כל מיני דברים, אז כבר עשינו את העבודה הזאת בשבילך. עכשיו, כחלק מאפליקציות מטרו יכולה להיות רק אחת כל הזמן בפורגאונד.
אנחנו עושים לינק למטרו, אבל תזכיר בשתי מילים, מה זה מטרו?
אוקיי. אז ממשק המטרו זה אותו ממשק החדש שמגיע לווינדוס 8. הוא נולד בעצם בימים של ווינדוס פון, והוא ממשק שנולד במקור מאותו UI הפשוט שיש בתחנות המטרו, הרכבת התחתית בכל מיני מקומות בעולם, לונדון, ניו יורק וכו'. הוא מדבר על ממשק עם מעט צבעים, מעט סמלים, אבל איך שאתה רואה את האייקונים שלו ואת כל הסמלים שלו, אתה ישר מבין מה רוצים ממך. יש הרבה פחות שימוש בקווי מתאר באפליקציות, הרבה יותר שימוש בטיפוגרפיה ובסמנטיקה של האפליקציות, וכשרואים את האפליקציות אתה ישר מרגיש משהו מאוד מאוד אוורירי ונקי ונעים.
אבל מטרו זה ממשק של מערכת הפעלה עצמה, נכון? ואתה מדבר על האפליקציה, וכל אפליקציה יכולה לעצב את עצמה איך שהיא רוצה. אז מה הקשר בין שניהם?
כבר הסטארט פייג' החדש של ווינדוס 8 הוא בנוי בממשק מטרו. אתה תזהה בעין.
אוקיי, אבל זו מערכת הפעלה עצמה. השאלה מה
הנגיעה לאפליקציה עצמה. אז ככה, יש לך פה טרייד-אוף שאתה בתור מפתח צריך להחליט. אתה יכול ללכת באותו, אני מדבר כאן על אפליקציות תוכן, לא על משחקים, ששם באמת הגבולות הם מאוד מטושטשים. אתה בתור מפתח צריך להחליט האם אתה רוצה לתת חוויה ייחודית לאפליקציה שלך, שלמשל תהיה זהה בין פלטפורמות שונות, או לחילופין לתת חוויה שייחודית לפלטפורמה כמו Windows 8, שהמשתמש שלך יצפה לה וידע להתמצא בה מהר מאוד. עכשיו, אם תראה כמה אפליקציות מטרו, תראה שיש ביניהם כל מיני קווי דמיון, ומשתמש אחרי שתי אפליקציות מטרו שהוא מבקר בהם, כולל החנות, כבר יודע לבד להתמצא בכל דבר. אז את רידוף שאתה בתור מפתח צריך להחליט, כך בחשבון שלרוב, לרוב האנשים לא יהיה ביד אחת אייפד וביד שנייה Windows 8, לרוב תהיה להם פלטפורמה אחת והם יתרגלו אליהם. כך ש... כל אחד צריך לעשות את השיקול, האם הוא רוצה לתת חוויה ייחודית פר פלטפורמה, או חוויה אחת של האפליקציה, קרוס מני פלטפורמס.
אוקיי, עכשיו עצרתי אותך, ואני כבר לא זוכר איפה, אתה זוכר?
אני כבר לא זוכר.
אוקיי, אני אגיד לך מה קצת מציק לי.
אוקיי.
אני חושב שפעם מייקרוסופט הוביל את הווב, והיום הפער הזה משחק לרעתם. ואני מחפש מאיפה לשאוב את האמונה, כך שאתה אומר, אנחנו נתמוך ב-HTML5, נתמוך בכל טכנולוגיות ווב, בזמן שהדפדפן, שהיום אנחנו רואים על הדסקטופים, תומך בחלקים קטנים יותר מדפדפנים אחרים, בהרבה מאוד מקרים. ואני שואל את עצמי, האם
הדפדפן של מייקרוסופט.
כן, של מייקרוסופט. אני שואל את עצמי, אז אם מייקרוסופט נמצאת מאחור מבחינת טכנולוגיות הדפדפנים, איך אני יודע שהיא תתקדם, אתה יודע, במערכת הפעלה, בהטמעה של HTML5 וכו' בתוך Windows 8.
אז התשובה הקצרה זה תוריד את Windows 8, תתקין ותתחיל לשחק, ואז תראה את האושר שיש לך שם. אבל צריך להבין רגע מה המסלול שמייקרוסופט עשתה בנושא אימוץ HTML5 לאורך השנים. באינטרנט אקספלורר 8 היו מעט מאוד אלמנטים של HTML5, אני אפילו לא יודע בדיוק להגיד את כולם מלבד הנושא של local storage, אבל מן הסתם זה מעט מאוד. באינטרנט אקספלורר 9 נכנסו הדברים המרכזיים שמפתחים היו צריכים להשתמש וגם היו בשלים באותה נקודת זמן, אם זה בעולם הגרפי שזה SVG וקנבס, ואם זה בעולם הסמנטי, אז באמת האלמנטים הסמנטיים הפופולריים וכו'. ככל שאנחנו מתקדמים יותר אלמנטים של HTML5 וגם הספציפיקציות הג'אבה-סקריפטיות נהיות יותר בשלות ולכן משתלבות בפנים. אנחנו מכירים את הדוגמה העצובה מכרום, שהכניסו את WebSockets בגרסה 75, איך ששחררו את זה יומיים אחרי זה שינו את הספק, ואחרי כמה ימים היו צריכים למשוך את זה החוצה. אז שוב, הכל עניין של טרייד-אופים, בין החוויה שהמפתחים מקבלים, של האם מקבלים משהו שהם יכולים לבנות עליו לאורך זמן, לבין תדירות העדכונים שלהם. עד היום באמת תדירות העדכונים של הבראוזרים שלנו הייתה איטית, אבל מי שעכשיו מוריד את אינטרנט אקספלורר 10, זאת אומרת, כחלק מווינדוס 8, שם לב שיש שם כבר צ'קבוקס של אוטומטיק אפדייט, ולכן אני חושב שמגיע לסופו עידן שבו מייקרוסופט באמת הייתה מאחור בנושא של הדפדפן, ואנחנו ככה קופצים קדימה.
כן, באמת אחד האתגרים הגדולים של, רואים את זה בעיקר בדפדפנים, אני מניח של כל סוגי התוכנה, זה איך מקצרים את הזנב הארוך מאחור של הגרסאות שנשארו.
לא רק בדפדפנים, גם במערכות הפעלת, בסך הכל, במיוחד שאתה פונה למפתחים ואתה אומר, אני הולך להביא לך עכשיו בווינדוס 8 סט כלים כל כך גדול לפיתוח ותאימות רחבה כל כך בין פיתוחי אפליקציות משפות שונות וכו' וכו', אבל אתה עדיין מוגבל רק לווינדוס 8 ויקח עוד מספר לא קטן של שנים עד שבאמת רוב המשתמשים יהיו בווינדוס 8 לפחות.
כן, כלומר אני יכול עכשיו למחר בבוקר לצאת ווינדוס 8, המוטיבציה שלי, אני מנסה לנחל, שכם אותו מפתח לעבוד עם ווינדוס 8 זה רק כדי להגיע למובייל דיווייסס, זה לא כדי להגיע לדסטופ. אני יודע שאם אני כותב תוכנה דסטופ, אתה רוצה לשבריר מתוך השוק, ופשוט לא שווה את המאמץ.
אז אני מניח שזה בעיה שמייקרוסופט היא לא חדשה למייקרוסופט, מייקרוסופט מתמודדת איתה כבר הרבה זמן, אבל
דרך אגב, היום גם קיבלנו אימייל, לא יודע, אני רוצה לך לקרוא, קיבלנו אימייל אחד מהמאזינים,
נכון,
אמרתי, מדברים על קוטינס דיפלומט, ואחת הבעיות, זאת אומרת, א' זה מדבר קודם כל תודה על הפידבק,
כן, עקיבא.
עקיבא, אז, ועקיבא אומר שא' זה אולי קצת נשתי, כי מדובר רק על אפליקציות ווב שיכולות להיות ממש קונטינוס דיפלומט. אז במקום הזה אני קצת חולק על מה שעקיבא אומר, ואני חושב שבאפליקציות, גם אפליקציות מובייל וגם אפליקציות דסטופ, אנחנו רואים יותר ויותר קונטינוס דליברי. ואם זה עוד דוגמה של אוטומטיק אפדייט באינטרנט אקספלורר,
במערכות הפעלה יש את זה, כאילו הלינוקס שלי מעדכן את עצמו כל הזמן, גם ווינדוס מעדכן את עצמו.
כן, אבל אני חושב שפה אנחנו מדברים כרגע על מודל של אפליקציות שמגיעות דרך החנות. אני חושב שזה הפתרון אולי הכי קלאסי לעדכונים תדירים. רובנו לא מסתכלים בכלל מה יש, אנחנו מקבלים נוטיפיקציה מהסטור שיש לנו כרגע 6 עדכונים, אתה לוחץ תוריד הכל, וזה לא מעניין אותך בכלל.
נכון.
ולכן כל הנושא הזה של עדכוני תוכנה הופך להיות משהו שגם ברמת המשתמש הפשוט ביותר הופך להיות נורא קל, ובחינת המפתחים דואג שאחוזים מאוד 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 גבוהים של המשתמשים שלנו יהיו תמיד מותקנים לגרסה.
אני חושב שיש עוד הרבה מה להשתפר, אני לא הייתי רוצה ללכת כל פעם ולעדכן את האפליקציה שלי, אני רוצה שהיא מתעדכן.
שהיא תעדכן, מה?
אתה יודע, זה מעיק, אני בערך פעם ביום נכנס לאייטונס, לאפסטור, ומכניס את הסיסמה שלי. זה מעצבן אותי. אני רוצה שפקס אותי
התעדכן לבד.
רגע של בשינג לווינדוס, בסדר, אני מבטיח לא לעשות את זה עד סוף הפודקאסט.
אנחנו כבר בסוף.
היום עשיתי מצגת, נאלצתי לעשות אותה בווינדוס, ו כבודו עשה לי ריסטארט למחשב באמצע המצגת. וואי, ליטל דו, כאילו.
הטריק זה כשאתה מקבל את החלון הזה למטה שאומר לך, אתה צריך לעשות ריסטארט למחשב, אל תעשה לו
לייטר.
לא, תעשה לו לייטר, זה בסדר, אבל תעשה לארבע שעות, לא לעוד 10 דקות. זה הטריק.
וואי, ליטל דו, כאילו.
נותן לך זמן עכשיו.
כן.
אז מתי אנחנו רוצים לראות את זה בשוק?
אז הכל תלוי למעשה בכם ובמאזינים, כי מייקרוסופט עדיין לא הכריזה מתי יהיה המיילסטון הבא ומתי יהיה השיפור. אתם יכולים לנסות להכריז כבר עכשיו, אבל למעשה הכל תלוי בכמות הפידבקים שתתקבל עכשיו בתקופת הבטא של ווינדוס 8. אז פה בעצם ההזמנה גם אליכם וגם לכל המאזינים לבוא ולתת פידבק. אהבתם יותר, אהבתם פחות, יש אנשים שעשו את זה בדרכים מאוד יצירתיות, כמו סרטונים ביוטיוב עם כל מיני פידבקים טובים ופחות טובים על המערכת, ואין ספק שצוותי המוצר מקשיבים, הם נמצאים ברשת, הם אוספים את הפידבק, והם עושים את זה למיילסטונים הבאים, אז זה מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, אבל נניח שלא תקבלו פידבק. זאת אומרת, הפידבק יגיע, לא יגיע, אבל בכל אופן, יש איזשהו מיילסטון כלשהו?
לא שאנחנו יודעים אותו.
בינינו רן, הפידבק יגיע, יש מספיק קורבנות, לא, באמת, יש מספיק אנשים שעובדים עם Windows.
זה יש מספיק, 90% מהעולם.
אמרת.
כן.
הפידבק, אני בעניין הזה באמת צריך להוריד את הכובע בפני מייקרוסופט וכל מה שקשור למרקט שייר.
של מערכות הפעלה.
כן.
אז בהחלט, יגיע פידבק, אנשים יסתכלו עליו, יישמו אותו, ואני מאמין שבחודשים הקרובים אנחנו כבר נשמע, בשבועות הקרובים אנחנו בטח נשמע על המיילסטון הבא, שצפו להיות הרליס קנדידי, גרסה שהיא פיצ'ר קומפליט, והיא מועמדת לשחרור, בטח יהיו תיקוני בגים אחרונים, ואז אנחנו נראה את השחרור. לאחר מכן יהיה משהו שנקרא Global Availability, שכבר יהיו דיווייסים מותקנים בחנויות, שלאז כל אחד יכול לבוא, לקנות מכשיר שהוא פרי-אינסטול וכאלה. מתישהו, עד אז, תיפתח גם החנות למפתחים ישראלים, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יהיה, האם ב-RTM או ב-Global Availability, תיפתח החנות למפתחים ישראלים ולצרכנים ישראלים, ואז כל מפתח, בין אם הוא פונה לשוק המקומי או לשוק הגלובלי, מוזמן להעלות את האפליקציה שלו.
נכון, זאת החנות גם... היום יש לי Windows Phone חנות?
כן, זה שתי חנות נפרדות, כי כרגע עוד לא מדובר על אותה פלטפורמה, יכול שזה ישתנה בעתיד, אבל כרגע מדובר בשתי חנות נפרדות. דרך אגב, ביום חמישי הקרוב אנחנו מתחילים איזושהי תוכנית עם... לא תוכנית רדיו, לא ידוק. אנחנו מתחילים תוכנית אקסלרציה למספר די מצומצם של לקוחות, חלקם לקוחות מאוד מאוד גדולים, חלקם יזמים עצמאיים, שזיהו את ההזדמנות בווינדוס 8 והחליטו להיות בין הראשונים שיעלו למרקט פלייס מישראל. אנחנו מלווים אותם החל מ-user experience, נדרשת טיפה הבנה איך לאפיין אפליקציות בראיית מטרו, מ-UX דרך הכשרה בנושא פיתוח, ובסופו של דבר איזושהי מעבדת סרטיפיקציה שתיתן להם או אישור לעלות למרקט פלייס, או רשימה של ריג'קטים שהם יוכלו לטפל בהם אופליין לפני שנפתח את החנות, כדי שלא אז הם התחילו חודש, חודש וחצי פינג פונגים עם ריג'קטים וכל פעם לאבד את הראשוניות. אנחנו מתחילים את זה כבר השבוע.
רק למייקרוסופט יש לה את ההיסטוריה הזאת להוציא מערכת הפעלה שהיא חדשנית, שונה ושונה בקונספט שלה, אבל לא עובדת, ושנתיים או שלוש אחר כך להוציא את המערכת הפעלה שמתקנת אותה.
להגיד נטייה זה קצת חמור, אני חושב שהיה לנו פלופ אחד כזה לאחרונה, כאילו עם ויסטה. אני חושב שהראשים נערפו, המסקנות נלקחו, אני חושב שמאז מייקרוסופט הוציאה אחלה סט של מוצרים בכל מה שקשור למערכות הפעלה. מי שעומד בראש חטיבת Windows, סטיבן סינופסקי, בחור שבא מתחום האנג'ינירינג, בחור שמביא איתו הרבה מאוד, עבר עשיר מאוד בטכנולוגיות וניסיון, ואנחנו רואים את ההשפעה שלו. אז אין לי ספק שWindows 8, בתור הדבר הגדול הבא שהולך לצאת מתחת ידיו, הולך להיות משמעותי ומוצלח לא פחות.
טוב,
אז
בהצלחה.
תודה רבה.
לפחות ברמה הטכנולוגית, נשמעה מאוד מעניין.
בכיף, אז תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.